הבוקר השישי, מגיש עמית לוי.
וזה הזמן לומר בוקר טוב לחברי מועצת הבוקר, לעורכת הדין מיקי בן יצחק, לגיא פדמה, המכללה החברתית-כלכלית, והשבוע אנחנו בהרכב חסר, טל ארוש עושה ברגעים אלה את אמריקה. מיקי, את רק חזרת משם, נכון?
נכון, רק חזרתי משם לצערי.
מה, איך היה, איך היה?
היה מדהים.
כן, איך אמריקה של טראמפ?
למען האמת, בכל מסכי החדשות, בכל מסכי הטלוויזיה, השידורים כל הזמן רצים בלופים, טראמפ, טראמפ ועוד פעם טראמפ. אבל משיחות שאני דווקא עשיתי ככה עם האזרחים, התרשמתי שלא אוהבים אותם לא אוהבים אותו שם כמו שאנחנו כאן בארץ מרגישים כלפיו.
אז לפני שנתחיל, אם כבר אנחנו באמריקאים שישראלים אוהבים, גיא, ניקי היילי, ידידתנו הגדולה, שגרירת ארצות הברית באום, התפטרה השבוע. ישראל היום אפילו כתב לה, הקדיש לה מסר באנגלית בשער שלו ביום רביעי. איך אתה עם זה?
אני לא יודע יותר מדי על נסיבות ההתפטרות שלה, אני בגישה שלא כולם מסכימים איתי על זה, אבל שלדעתי אלה שאומרים לנו כל הזמן שאנחנו אחלה, הם לא באמת החברים הכי טובים שלנו, ודווקא אלה שמבקרים אותנו לפעמים, לפעמים עושים לנו טוב יותר מאשר אלה שמחזקים אותנו, צריך כמובן למצוא את האיזון שאף אחד לא יודע למצוא אותו בין השניים.
הבנתי, טוב, אז עם השיעור הזה לחיים, אנחנו בואו נתחיל, בואו פשוט נתחיל. אז אחרי החוויות של מיקי מאמריקה וניקי היילי, נחזור לכאן ולמציאות קשה ולשבוע שהתחיל עם פיגוע רצחני באזור התעשייה ברקן. פיגוע שאלה שוב על הפרק את סוגיית עונש המוות למחבלים. מיקי, הבטן התהפכה השבוע מהטרגדיה הזו. אמרתי קודם פיגוע, אבל אין ספק שמדובר בהוצאה להורג.
גם אחרי שראינו את התמונות של של הנרצחים.
תראה, אני אומר לחלוטין לא פיגוע, אלא הוצאה להורג.
חד משמעית.
עונש מוות למחבלים, כן או לא?
זה קצת, קצת בעייתי לסכם את זה במילה אחת, אם כן או לא. תראה, אנחנו יודעים שעד היום בית הדין הצבאי היה רשאי להטיל עונש מוות, אנחנו מכירים, שהיה דרוש בשביל זה רוב, בעצם לא רוב, אלא החלטה של פה אחד של ההרכב. החוק, משהו בעצם מדבר על שינוי מהחלטה של פה אחד ברוב רגיל, שזה בעיניי, תראה, יש מקרים כמו המקרה שהיה השבוע, המקרה הקשה שהיה השבוע, שבהחלט בעיניי מצדיקים הטלה של עונשים שהם כבדים. אנחנו גם הבחנו ואנחנו רואים שהריסת בתים זה לא עונש שמהווה איזושהי הרתעה.
כן, אנחנו גם רואים פה שלא, זה גם לא עניין מיידי הריסת הבתים.
הבעיה שאני צופה, במיוחד במדינה שלנו, היא בעצם האכיפה של זה. לכשנגיע למצב שבאמת יוחלט על עונש מהסוג הזה, האם יהיה אפשר לבצע אותו או לא, אני בספק מאוד גדול אם אפשר לבצע אותו, ואז הנזק יהיה גדול על התועלת.
וכמובן ברגע שיופעל עונש המוות פעם ראשונה, אז הדלת, הסכר ייפרץ, ומי יודע איפה זה ייגמר. גיא, אנחנו אמרנו, אנחנו רואים שבקושי מצליחים לאשר כאן הריסה של בתי מחבלים, זה בכלל פתרון?
לא, זה לא פתרון, זה גם לא באמת מרתיע. אגב, תלך, התקרת את ארצות הברית קודם, המדינה שיש בה הכי הרבה הוצאות להורג בעולם המערבי, יש בה גם הכי הרבה רציחות ופשעים בנשק חם בעולם המערבי.
אנחנו רואים שזה לא מרתיע אף אחד, אתה אומר.
זה לא באמת, זה מרתיע אולי אנשים מסוימים, אבל זה לא דווקא מרתיע, ומהבחינה הזאת הנזק התודעתי, בדימוי, וכל האנשים שזה דווקא יסיס ויסיט אותם, הוא בעיניי הרבה יותר גדול. ואני אגיד גם שיש פה מדרון חלקלק שהוא מאוד מסוכן בעיניי, של לפתוח את הדלת להוצאות להורג, את מה שנקרא לא סתם בבית המשפט מפרידים בין הרציונלי לאמוציונלי, וזה שיש אנשים שהייתי מה שנקרא נכון באותו רגע לראות אותם תלויים, יש לא מעט כאלה, לא רק מחבלים,
אבל
להתחיל לאפשר לבית המשפט לעשות את זה, זה בעיניי מאוד מסוכן.
מה מיקי?
גיא, להושיב, להושיב רוצחים כאלה בבית סוהר, לממן להם לימודים ולשחרר אותם אחר כך, אחרי כקלפי מיקוח, זה גם לא פתרון. אנחנו נמצאים פה במלכוד.
בזה אני מסכים איתך, אבל פה לדעתי הפתרון הוא לא ברמת איך מטפלים במחבלים, אלא איך מטפלים בסיטואציה שיוצרת אותם.
טוב, וכמובן אנחנו פה ממשיכים, אתם יודעים, עם ביצה ותרנגולת, ומה קודם למה, ומה יוביל למה, ובינתיים אנחנו, מה לעשות, מתמודדים לא פעם עם טרגדיות מהסוג הזה ומסוגים אחרים. בואו נמשיך הלאה. אבי ניסן קורן הבטיח, והנה הוא גם מקיים החל מהשבוע סכסוך עבודה כללי במשק במסגרת המלחמה בתאונות הבנייה. לא מעט קורבנות בנפש לצערנו יש בתחום הזה. גיא, זה אומר שבתוך פחות משבועיים כל המשק יושבת. מה באמת הסיכויים שזה יקרה?
אני לא יודע מה הסיכויים שזה יקרה. אני גם חושב שמגיע, כן, כל הכבוד מסוים לאבי ניסנקורן, יש הרבה ביקורת וצדק על ההסתדרות, אבל גם לפני כשנה, שנתיים בנושא של עובדי הקבלן עם הצלחה חלקית, גם עכשיו עם באמת התופעה הנוראית הזאת, עשרות אנשים כל שנה שנהרגים בתאונות עבודה, הפקרות מזעזעת, שאגב אפשר לראות אותה בעין כשמסתובבים ליד אתרי בנייה, מישהו חייב ככה פה לזעזע את המערכת, כי זה כאילו לא מעניין אף אחד.
כבר למעלה מ-30 הרוגים מתחילת השנה, זה מספרים בלתי נתפסים.
מספרים בלתי נתפסים, ודווקא בגלל שזה אוכלוסיות שמה שנקרא פחות מעניינות את התקשורת ואת הציבור, והגיע הזמן שמישהו יזעזע, ואני אומר, זה בדיוק ההסתדרות. הבחינה הזאת היא כל הכבוד שמה שנקרא מרימה את הנושא הזה נכונה לתת למאבק על זה. אני מקווה, יש סיכוי אגב שנראה בסוף איזה מין דיל כזה או אחר. כל הסיפור פה הוא אכיפה ופיקוח ברמה אחרת לגמרי, וגם קצת האנשה למעסיקים שמפקירים את העובדים שלהם, ודעתי זה משהו שאפשר לעשות אותו.
מיקי, מי פה צריך לתת את הדין? אנחנו יודעים, גם גיא התחיל להגיד את ההסתדרות, דורשת איזה סוג של מתווה מסודר, הגישו רשימות מאוד מפורטות, רשימת דרישות למשרדי הממשלה. מי צריך לתת פה את הדין ברגע שענף הבנייה גובה כל כך הרבה קורבנות בנפש?
תראה גיא, זה לא מתחיל ונגמר בענף הבנייה, זה כל החפיפניקיות הזו שיש לנו במדינה, בכל מה שנוגע לכללי זהירות. זה מתחיל באכיפה של ילדים שרצים על אופניים חשמליים בלי קסדות ובלי שום עזר מיוחד לעניין הזה, ונגמר באסונות לצערנו. וזה ממשיך לאותם תאונות עבודה. אני הזכרנו קודם את ארצות הברית, ואני הבחנתי בשבוע שעבר שהייתי שם בפועלים שעובדים בכביש, והם ממוגנים מכף רגל ועד ראש עם קסדות ושכפצים.
לא משחקים משחקים, עובדים, באים לעבוד, מודעים לסיכון.
נכון, ואנחנו מחפפים, כמו בכל דבר.
שלא לדבר על קטינים שאנחנו שומעים שהם עובדים באתרי בנייה, וגם שם שלא פעם קורבנות.
נכון, אז הכתובת היא לא השבתה של המשק כאן. הכתובת היא תקנות מחמירות למעסיקים, וגם כמובן לדאוג לאכוף אותם.
כן, אחרת, כי אחרת באמת מה עשינו בזה. אוקיי, בואו נעבור למשהו אולי קצת יותר קליל, תלוי. אז אנחנו מגיעים לנושא האחרון שלנו, ונעסוק בו גם בהמשך התוכנית קצת יותר בהרחבה, אבל שנת הלימודים האקדמית עומדת להיפתח. אלפי, מאות אלפי סטודנטים כבר מחכים, או שלא מחכים, לפתיחת שנת הלימודים. גיא, מצב האקדמיה היום, אנחנו הכרנו במוסד הזה, אני חושב, באוניברסיטה. האוניברסיטה היום מכינה את הסטודנטים לחיים האמיתיים, לשוק התעסוקה?
לא, ברור שלא. אני לא יודע אם היא עשתה את זה כל כך בעבר גם. אני חושב שאנחנו בעידן של תמורות, כמו תמיד, יש שוק עבודה שמשתנה ומתפתח, יש מה שנקרא גם אנשים, אתה יודע, תפיסה פעם שאתה לומד מקצוע שרק כך תעסוק בו כל חייך הבוגרים, היום מעט מאוד אנשים באמת חיים ככה, אנשים מחליטים מקצועות, אנשים משלימים השכלה בגיל מאוחר יותר, עושים הסבות מקצועיות. אני חושב שהאקדמיה מגיבה לזה בדרכים שלה, אבל לא תמיד בקצב, לא תמיד בקצב הנכון והמספק. אבל אני חושב שצריך לזכור שההשכלה האקדמית זה לא רק משהו שהוא בשביל, בשביל שוק העבודה ובשביל כמה כסף אתה תרוויח אחר כך, יש גם עניין של ערכים, של תרבות, של תודעה ומה שנקרא גם הנפש של האומה, שהם לא פחות חשובים ויש להם ערך גם אם הם לאו דווקא כלכליים ומפרנסים.
מיקי, איך את עם עולם האקדמיה כאן בארץ?
אני לא חושבת שזה נושא קליל כמו שהגדרת אותו, כי
לא, רמת ההשכלה הגבוהה לא, אבל אתה יודע, אנחנו מדברים על סטודנטים בכל זאת, זו הייתה הכוונה.
אז תראה, קודם כל אני רוצה לגעת בנושא שלי באופן אישי מאוד ככה חורה, כי מתוך תוכנית של המל"ג
שהמועצה להשכלה גבוהה, כן,
התוכנית גובשה בשנת 2012 להנגשת ההשכלה הגבוהה למגזר הערבי, אז לפי הנתונים שאנחנו לומדים עליהם, יש חל, לא גידול, אלא זינוק בשנים האחרונות.
כן, משהו כמו 80% זה עלייה של מספר הסטודנטים הערבים באקדמיה, כן.
נכון, נכון. והמספר הסטודנטים לתואר שני במגזר הזה הכפיל את עצמו. זאת אומרת, ואנחנו גם יודעים שבאוניברסיטת חיפה, האחוז מהמגזר הזה שלומד הוא קרוב ל-45% היום, כשמספרם באוכלוסייה הוא 21%. אז לא שיש לי בעיה עם העדפה מתקנת למגזרים חלשים, חלילה, אבל אני חושב שצריכים לחשוב גם על לוחמים שמשתחררים, שממילא מתחילים את החיים שלהם בשלב מאוחר יותר, אחרי 3 שנים של שירות קשה מאוד. אני חושבת שצריך לחשוב על העדפה המתקנת גם לבנים שלנו.
טוב, לבנים שלנו, את מתכוונת למגזר היהודי.
נכון.
כן.
אני מדברת.
חשוב לחדד. טוב, חברים, תשמעו, אתם הייתם ברכב חסר, אבל לדעתי עשיתם את זה יפה מאוד. עמדתם במשימה. ואני אגיד לכם תודה לעורכת הדין מיקי בן יצחק, ותודה לגיא פדמה, המכללה החברתית כלכלית. חברים, סוף שבוע מעולה.
שלום.
יאללה, ביי.
בדרך לגימנסיה אני חושב שבשבילי היא עבודה
הבוקר השישי מגיש עמית לוי.